שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר ויושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים, אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי השלושים להסתלקותו מאיתנו של מרן ראש הישיבה הגאון הרב שלום כהן זכר צדיק וקדוש לברכה, ואנחנו נתבונן היום בעזרת השם במשמעות של דעת תורה, של גדולי הדור, בהתבטלות לדעת תורה. נראה את מידת הנקיות של מרן ראש הישיבה וניקח מזה מוסר השכל לעצמנו בכל דבר ובכל עניין במהלך החיים. ראשית נפתח במידת הנקיות של גדולי הדורות, עד כמה טבעו מעצמם, עד כמה טובעים מעצמם, ונתחיל בדברים שנשא מרן ראש הישיבה כשיסדנו בסייעתא דשמיא את ישיבת נזר התלמוד, ישיבה קטנה בביתר, לפני יותר מ-10 שנים. ואז מרן אמר שם כמה וכמה דברים נשגבים, ובין הדברים הוא סיפר על עצמו. בתוך דבריו הוא הביא את הביאור של המלבים, למה דוד לא זכה לבנות בית להשם. והקדוש ברוך הוא אמר לו שלא, אף על פי שבתחילה כשנתן הנביא שמע את הרעיון הזה, שדוד אומר לו איך אפשר שאני אהיה בבית ארזים, וארון השם נמצא באוהל, והסכים איתו. לנתן הנביא היה נראה מאוד הגיוני שצריך לבנות בית להשם. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו אחר כך בנבואה, שלא, לא דוד יבנה את הבית, אלא שלמה, הבן של דוד, הוא יבנה הבית לשמי. שואל המלבים למה? אז לפי פשט הדברים, דוד המלך התעסק במלחמות, ידיו היו עם דמים, ושלמה ידיו נקיות. אבל חלילה לומר שדוד המלך היה פגום בגלל שהוא נלחם, הרי הוא הגן על עם ישראל, הוא קיים מצווה במה שהוא עשה, כל דבר היה אצלו שקול ומדוד. אומר המלבים שהקדוש ברוך הוא לא רצה שדוד המלך יבנה את בית המקדש, מפני שדוד היה עמוס במלחמות. ואדם שעמוס במלחמות, ייתכן שכשיבנה את בית המקדש, הוא ירצה שבזכות המצווה הזאת של בניית בית להשם, הוא ינצל מהמלחמות. אז יש כאן איזו נגיעה אישית. אבל שלמה שלא היה צריך להילחם, הוא יבנה יותר בשלמות לשם שמיים. זה מה שכתוב שם, הוא יבנה הבית לשמי, כלומר לשם שמיים. אחרי שמרן ראש הישיבה הרחיב במשמעות של הדברים האלה של המלבים, הוא העיד על עצמו ואמר בלשון הזו, אז מאוד התפעלנו מהדברים, אז בהקדמה של שו"ת נזר כהן חלק א', בסוף ההקדמה בתוך מסגרת, הבאנו את דבריו המלאים כפי ש נכתבו מההקלטה, וכאן אני מקריא את מה שהוא העיד על עצמו, שניקח מזה לעצמנו לפחות חלק קטן, לדעת להיכן לשאוף. אבל הוא אמר את המילים הבאות, מוריי ורבותיי, הקדוש ברוך הוא עזר לי, יכול להיות שקיבלתי מאבותיי, שכשאני קורא דבר, אינני קורא אותו לשם ידיעה באלמה. כשקראתי את המלבים, אומר ראש הישיבה הרב שלום כהן, אני הזדעזעתי. הזדעזעתי ממש, כל החיים זה רודף אותי. מי ששם לב לעוצמה של המילים האלה כשמרן מעיד על עצמו, והוא ממשיך ואומר כך, כשאתה הולך לעשות דבר, תבדוק אם זה באמת לשם שמיים. יש לנו יצר הרע, אנחנו לא מלאכים, אבל לכל הפחות כמה שיותר שיהיה לשם שמיים. שיהיו כל מעשינו לשם שמיים, הלוואי שנזכה לכך. עד כאן לשונו הקדושה. הדברים האלה שמרן העיד על עצמו, הוא מדבר על הזדעזעות בשעה שהוא ראה את דברי המלבים, שהקדוש ברוך הוא אומר לדוד, אתה לא תבנה את בית המקדש, כי אולי תהיה לך איזושהי נגיעה שאתה בונה כדי להצליח במלחמות. אצל שלמה זה יהיה נקי לגמרי. אומר ראש הישיבה, כשהוא קרא את זה, הזדעזעתי ממש, כל החיים זה רודף אותי, כך הוא מעיד על עצמו. עד כמה אדם צריך להיות נקי בכל מעשה שהוא עושה. באחת השיחות בישיבה, הוא אמר לבחורים שיש שני בני אדם שיכולים לעשות את אותו מעשה. דבר מצווה, שניהם עושים דבר מצווה. אבל כשמגיעים לעולם האמת, יש פער גדול בשכר שביניהם. נניח, שניים שתרמו סכום גדול, ובכסף הזה נבנה בית כנסת, נבנתה ישיבה, בית חולים. שניהם עשירים באותה מידה, שניהם נתנו את אותו סכום, באותו מעמד. מגיעים לעולם האמת, שניהם מקבלים שכר גדול, אבל רואים שיש הבדל. האחד מקבל שכר גדול, והשני פי אלף ממנו. הוא שואל למה? אני נתתי את אותו סכום. אמר ראש הישיבה, מראים לו באותה שעה מה המחשבה שחלפה בראשו, בזמן שהוא נתן את התרומה שלו. שניהם יקבלו שכר כי הם קיימו מצווה גדולה. אבל האחד ירהר שכעת כשהוא נותן את התרומה, שמו יופיע בשלט וכשהוא יגיע כולם יכבדו אותו. והשני, המחשבה שעברה לו בראש, יהיה כאן מקום של תורה, יהיה כאן מקום של חסד, מקום שעוזרים. זה משנה את כל העשייה, משדרג. הכוונה אם לשם שמיים או לא, כך גם שניים אוכלים סעודת שבת. האחד חושב רק על הנעת קרסו, והאחד תכליתו ומחשבתו זה לכבוד שבת קודש. אם היה יום חול הייתי אוכל ארוחה פשוטה, אבל לכבוד שבת אני אוכל את המאכלים המשובחים האלה, לובש בגדים יפים. אמר ראש הישיבה, הבדל ביניהם שני עולמות, אף על פי ששניהם יושבים לאותו שולחן, ואוכלים את אותה סעודה, אבל יש הבדל גדול במחשבה שמשדרגת את המעשה בצורה קיצונית. ואצל מרן ראש הישיבה, כל מי שהכיר אותו ידע שהיה לא רק נאה דורש, נאה מקיים ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. עד כמה דרש מעצמו את הדקויות, את הבחינה והבדיקה, שאין לו שום אינטרס באותו עניין, שהכל נעשה אך ורק כדי לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, כמו שהוא העיד על עצמו. וכאן מן הראוי שנתבונן בדברי הגרא בביאורו לספר משלי, בפרק למד, פסוק ד', מסביר לנו מה זה גדולי הדורות. יש טעות גדולה שהרבה, גם כששומעים דעת תורה של אדם גדול שאומר צריך לעשות כך או אחרת, אז טוענים שהוא לא בדיוק קיבל את הנתונים המדויקים, יכול להיות שמישהו עבד עליו, או שהוא לא מספיק מבין באותו התחום, וכן על זה הדרך. ומתוך כך יכולים גדולי הדורות לומר הנחיה מסוימת, ויש אנשים שמבינים שהם יותר מבינים ויותר חכמים, ועושים דברים אחרים. אומר הגרא, וכאן נלמד מה זה גדול הדור, מה זה גדולי הדורות, הוא כותב שבכל דור ודור יש למי שגדול בדור ניצוץ מנשמת משה רבנו. גם השלה, כך כותב בשבועות אות רש י"ג, ששמו של משה רבנו נקרא לדורות עולם באופן זה, משה רבנו. כלומר, עד היום, עד היום הוא רבנו. למה אומר השלה? מטעם שניצוץ נשמתו מתפשט בכל דור ודור אצל גדולי הדורות. אז יוצא שהוא עדיין רבנו, כי אותו גדול שחי באותו הדור, וניצוץ מנשמת משה רבנו נמצאת אצלו, אז כשהוא מרביץ תורה ברבים, אנחנו שומעים את משה רבנו מדבר איתנו. וזה העומק של מה שמצאנו בכמה מקומות בגמרא, כמו מסכת שבת, דף קוף א', שם כתוב שאמר לו, משה שפיר כאמרת. הרי לא קראו לו משה, אבל כשאמר סברה חזקה, אמר לו, כנראה שהניצוץ של משה רבנו מתנוצץ בקרבך, ולכן שפיר כאמרת. אמרת דבר נכון כדי לכוון את האמת. זה בעצם מה שכתוב בדברי הגרא בעוד מקום. כתוב, קסם על שפתי מלך, כך אומר שלמה המלך, במשפט לא ימעל פיו. אומר הגרא, זה נמצא במשלי פרק ט"ז, פסוק י', נקרא את לשונו. והעניין מן מלכי רבנן, ששפתותיהם כמו קסם, ואף שטעו לפי השאלה, מכל מקום במשפט לא ימעול פיו. והוא מעריך שם, אני אומר את הדברים שהוא אומר בקצרה. אומר הגרא כך, קסם זה דבר שהוא פלא, כמו קסם של כישוף, דבר שהוא מעל הטבע. אומר הגרא, מן מלכי רבנן, קסם על שפתי מלך אלה תלמידי חכמים, שהקדוש ברוך הוא נותן בפיהם דיבור שהוא מעל הטבע. ולכן גם אם מנסים לרמות אותו, או לתת לו נתונים שאינם נכונים, אבל הקדוש ברוך הוא ייתן לו בפה דבר שהמסקנה תהיה דבר אמת. והדברים האלה של הגר"א צריכים להיות ממש נר לרגלינו, כששומעים הנחיה של גדולי הדורות בכל דבר ועניין, ולא לומר מה פתאום רבנים מתערבים בפוליטיקה. מה זה פוליטיקה? פוליטיקה זה עניין של אם ממנים את זה שיהיה פקיד או זה יהיה פקיד, זה יהיה לו רכב או זה יהיה לו רכב, משכורת לזה או לזה. אבל כשמדובר במה שנוגע לשיקולים רוחניים של כלל ישראל, ודאי שרבנים צריכים להתערב בזה ולהביע דעה ולכוון את העם מה בדיוק לעשות. וכשגדולי התורה מכוונים אדם לעשות כך או אחרת, והוא הולך בהתבטלות לדעת תורה, גם אם יש לו טענות ויש לו תלונות, והוא היה רוצה לפי מיטב הבנתו, צריכים דווקא לתת את הכוח לאדם אחר, אבל הוא יודע, זה מה שאמרו חכמי הדור. ואם הם אמרו, אז יש את הניצוץ של נשמת משה רבנו, יש את הקסם על שפתי מלך, שהקדוש ברוך הוא נותן בפיהם דבר שמכוון אותנו, את המון העם, במשפט לא ימעל פיו. לא תהיה טעות, לא תהיה מעילה בסופו של דבר. ומכאן ניקח לעצמנו עוד יסוד גדול, בפרט בני תורה ששואפים להגיע לגדלות, וכשרואים את גדולי ישראל מרגישים איפה אני ואיפה הוא, שומעים כל כך הרבה סיפורים על מרן ראש הישיבה, רואים גדלות שהיא נראית אדם שלא שייך לדור שלנו, ואז עלולה להיות איזושהי תחושה של אין סיכוי, בשביל מה לתרוח, בשביל מה להתאמץ, הרי גם כך לעולם אני לא אוכל להגיע למדרגה הגבוהה הזו. אבל יש גמרא במסכת בבא בתרא דף עין ה', אומרת הגמרא על הכתוב במה שנצטווה משה רבנו לסמוך את יהושע בן נון למנהיג תחתיו, אמר לו הקדוש ברוך הוא ונתת מהודך עליו. לא כתוב ונתת הודך עליו, אלא מהודך. כלומר, רק חלק מההוד של משה רבנו, אותה הערה רוחנית גבוהה, האור העליון, השכינה שהייתה שורה על משה רבנו, חלק מזה עבר ליהושע. אבל שם בלשון הגמרא מוסיפים חז"ל עוד משפט שדורש הסבר. לשון הגמרא כך, ונתת מהודך עליו ולא כל הודך. זקנים שבאותו הדור אמרו, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. תחילת הדברים מובנים, ונתת מהודך לא כל הודך, כלומר אתה שדיברת עם הקדוש ברוך הוא, יש לך את ההוד הגבוה שיש לך, את זה אתה לא מעביר את הכל הלאה, אבל חלק מזה תעביר, זה מובן. אבל ההמשך לא מובן. כתוב אחר כך שהזקנים שבאותו הדור אמרו, פני משה כפני חמה, אז את זה אפשר להבין. פני משה כפני לבנה, גם אפשר להבין. הוא מקבל את האור, כמו שהלבנה מקבלת את האור מהשמש, כך יהושע בן נון קיבל את ההוד שלו ממשה רבנו. אבל מה פשר המשך הדברים? אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. אדם שקורא את הגמרא בשטחיות, נראה לו שכאילו כתוב כאן אוי לה לאותה בושה של יהושע בן נון, שהוא לא הגיע לדרגה של משה שהיה לו פני חמה. אבל אם זה הביאור, הדברים לא מובנים. יש בזה בושה וכלימה? וכי אדם שדיבר עם הקדוש ברוך הוא היה בהר סיני 40 יום, קרן אור פניו, נקרא איש האלוקים. והקדוש ברוך הוא מעיד עליו שכל הנביאים בעתיד לא יגעו לדרגה שלו, פה אל פה אדבר בו, מראה ולא בחידות. אז משה הצטווה לעלות להר סיני, הגיע לכל הדרגות האלה. מי שלא הצטווה לעלות להר סיני, הוא לא יכול להגיע לכל הדרגות האלה. אז מה זה אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה? שאלה שנייה, למה דווקא זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה, אוי לה לאותה בושה וכו'. למה לא כולם? מה המיוחד בזקנים שבאותו הדור? אבל יש כאן ביאור נפלא עם מסר לכל אדם ואדם עד כמה צריך לשאוף לגדלות ולא לומר לעצמו אני אדם קטן ואין לי סיכוי ואין לי את הכישרונות שאין לפלוני. בזמן שיהושע בן נון שימש את משה רבנו, נער לא ימיש מתוך האוהל, היה צמוד אליו לכל מקום שהוא הולך, לומד ממנו, מחכים, מסתיים השיעור, כתוב שיהושע היה נשאר בבית המדרש, מסדר את כל הספסלים, כשיבואו ללמוד, יהיה כבר הכל מוכן, הוא רוצה שהשיעורים יצליחו, שהרב יצליח, שכל האווירה שם תהיה טובה. הוא זכה שבזמן שהגיע הזמן למנות יורש מי ישב על כיסאו של משה רבנו, חז"ל אומרים, ורש"י מביא את הדברים, שכשראה משה שבנות צלופחד יורשות, אמר, אם כך הגיע הזמן שאני גם אבקש שהבנים שלי ירשו. וכשמשה רבנו מצפה שאחד מבניו הוא זה שישב על כיסאו וינהיג את עם ישראל, ברור שהוא ידע שהם ראויים לכך. אם לא היו ראויים, משה נקי ביותר לא היה מנסה אפילו לחשוב, אבל הוא ידע שהם ראויים. והקדוש ברוך הוא אומר לו שלא, תיקח את יהושע. למה? כי יהושע היה צמוד אליך. נכון שהם מוצלחים והם טובים, אבל יהושע שימש אותך יותר, הוא למד יותר את כל ההנהגות. נכון, בתורה כולם גדולים, אבל הוא, יש לו את היכולת להיות מנהיג הכי קרוב למשה רבנו. אז נכון, משה, פני משה כפני חמה. מה זה חמה? שמש. השמש יש לה אור עצמי, לא מקבלת את זה מאף אחד. גם משה לא קיבל מרב, הוא קיבל ממשה, מהקדוש ברוך הוא ישירות. הוא לא היה צריך בעולם הזה שמישהו ילמד אותו. אז זה כמו שמש שנבראה על ידי הקדוש ברוך הוא. יהושע כמו הלבנה. הלבנה היא מקבלת את האור מהשמש, גם יהושע. משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע. אבל כשראו זקני אותו הדור, למה דווקא זקני אותו הדור? כי הם גדלו עם יהושע, הם זוכרים כשהיינו ילדים, כשהיינו נערים, היינו בחורים, כמה הוא השקיע בלימוד תורה, כמה הוא התאמץ להיצמד למשה רבנו. ואנחנו אז, למה לא השקענו? כי אמרנו, מי יכול להגיע למשה רבנו? מי יכול להגיע לגדולה הזאת? וזה גרם להם לרפיון, שלא השקיעו. כי טענו, רק משה יוכל להעביר כמו שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא. והנה הם רואים שפני משה כפני חמה, אבל פני יהושע כפני לבנה. הלבנה אמנם מקבלת את האור מהשמש, אבל זה לא נשאר רק לה, היא יכולה להאיר לכדור הארץ, היא יכולה לתת את האור הלאה. אז זאת אומרת שיהושע בינון שקיבל ממשה, הוא יכול להעביר לדורות הבאים, והוא יהיה נציג בשושלת מקבלי ומוסרי התורה מדור לדור, מה שאנחנו לא טרחנו ולא התאמצנו, כי לא האמנו שאפשר להגיע לדרגה הזו, כך הרגישו הזקנים שבאותו הדור. לכן, הם אלה שאמרו, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. נכון שהוא מקבל את האור, אבל הוא מאיר הלאה, הוא מלמד, הוא מעביר את שושלת התורה. לכן אמרו, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. לא שהבושה והכלימה של יהושע, אלא שלנו, הזקני אותו הדור, אנחנו מתביישים, למה אז לא השקענו, לא התאמצנו, רק מראש קיבלנו סוג של רפיון של אין סיכוי ואין תקווה. והיסוד הזה הוא יסוד גדול שצריך לחזק ולעודד ולרומם כל אדם ואדם בכל גיל, בכל שעה. רבי עקיבא כידוע עד גיל 40 היה עם הארץ, אפילו לא ידע קרוא וכתוב. היום כמה אנשים ישנם שבגיל 40 לא יודעים קרוא וכתוב. והוא רק בגיל 40 החליט שהוא הולך ללמוד תורה. רחל, ביתו של כלבה סבוע, עודדה אותו. והלך ויושב עם ילדים קטנים ומשנן אותיות ואחר כך ניקוד ואחר כך קריאה ועבר לחומש ואחרי זה משנן משניות עד שנעשה בקי בכל התורה כולה והיה דורש כתרי אותיות והיה גדול הדור בשושלת מקבלי ומוסרי התורה היה הרב של רבי שמעון בר יוחאי רבי מאיר בעל הנס וכל אותם שכל המשניות ותורת הסוד נכתבו על פי דבריהם מה שקיבלו מרבי עקיבא וזה מוסר השכל גדול לכל אדם, שאומנם איזה הוא חכם המכיר את מקומו, כל אדם צריך לדעת באיזו דרגה הוא נמצא, ולא לחלום ולדמיין שהוא כבר אחד מגדולי הדור, שאמור להביע דעת תורה ולהנהיג, אבל לשאוף להגיע לגדלות, זה אצל כל אדם ואדם צריכה להיות השאיפה הזו, ללא קשר לגיל, ללא קשר מאיזו משפחה הוא הגיע. הרי התורה היא לא עוברת בירושה כמו כהונה, שרק מזרע אהרון או מלכות, שרק מזרע דוד המלך, אלא כתר תורה מונח בקרן זווית, כל הרוצה ליטול, יבוא ויטול. נתבונן בעומקם של דברים המופיעים בספרי במדבר פסקה קי"ט, שם אומרים רבותינו, שלושה כתרים הם, כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות. כתר כהונה זכה בו אהרון ונטלו. כתר מלכות זכה בו דוד ונטלו. הרי כתר תורה מונח. עד כאן לשון הספרי. בעבוד רבי נתן עוד הוסיפו על הדברים בפרק מ"א, כתר כהונה כיצד? אפילו נותן כסף וזהב שבעולם, אין נותנים לו כתר כהונה. שנאמר, והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם. כתר מלכות, אפילו נותן כל כסף וזהב שבעולם, אין נותנים לו כתר מלכות. שנאמר, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. אבל כתר תורה אינו כן. עמלה של תורה, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. שנאמר, הוי כל צמא לכו למים. עד כאן לשון האבוד רבי נתן. כעת נתבונן בדברים ונראה כיצד מגיעים לגדולה הזו של כל הרוצה ליטול יבוא ויטול, איך האדם יכול באמת לזכות לכתרה של תורה. נתבונן בכתר אחר שמופיע כאן, כתר כהונה. כתוב, כתר כהונה זכה בו אהרון ונטלו. מה פירוש זכה בו? כשיש מכרז, יש מכירה פומבית, ואדם רוצה לרכוש חפץ יקר ערך, הוא העלה במחיר מעל כולם, ואז הכרוז מכריז, זכית. אתה זכית מעל כולם, למה? כי היית מוכן לשלם יותר מכולם. כך גם, הרי ודאי שתפקיד הכהונה בעם ישראל היה ניתן בסופו של דבר למישהו. צריך להיות כהן גדול, צריך שיהיו כהנים במקדש. אבל אהרון הוא זה שזכה, כי הוא היה מוכן לשלם יותר מכולם. לא לשלם כסף, כמו שאומרים חז"ל, שאפילו נותן כל כסף וזהב שבעולם, אין נותנים לו כתר כהונה. אבל הוא היה מוכן להקריב מעצמו בעבודת המידות שלו במשך שנים רבות. הוא עבד לראות את הטוב שביד השני ולשמוח בשמחתו, בלי שהלב יתמלא בקנאה כמו שמצוי אצל רוב בני האדם. הגמרא אומרת מסכת שבת קלט, בשכר ורעך ושמח בליבו, זכה לחושן המשפט על ליבו. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, לך למצרים, תגאל את עם ישראל, ומשה מתווכח שם בסנה, ומנסה להתחמק, עד שאמר לו, שלח נא ביד תשלח, אחרי שקדוש ברוך הוא על כל בעיה שמשה העלה, נתן לו פתרון. אבל בסופו של דבר אמר, שלח נא ביד תשלח, כותב שם רשי, ביד מי שאתה רגיל לשלוח. כלומר, עד היום אהרון הוא היה הנציג שלך לפני עם ישראל, תשלח איתו. כי אני לא רוצה לפגוע בו, הוא אחי הגדול, אם אני אהיה מנהיג במקומו, יש כאן פגיעה. והקדוש ברוך הוא מבטיח לו, ורעך ושמח בליבו. אין לך מה לדאוג, אני מעיד עליו, אני בוחן ליבות וכליות, לא כמו שכשאדם אומר לשני, אני שמח שקיבלת את התפקיד, או שזכית יותר ממני במכרז, לא ברור שבאמת בליבו הוא שמח, אבל כך אומר, בשביל ליצור אווירה נעימה. אבל כאן הקדוש ברוך הוא מעיד על אהרון, כשהוא יפגוש אותך ויגיד לך, אני שמח שאתה המנהיג של עם ישראל, זה יבוא מכל הלב, ורעך ושמח בליבו, לא רק בפיו. איך הוא הגיע למדרגה הזו? כי הוא עבד שנים על המידות. להיות עם עין טובה, לחפוץ בטובת השני לא פחות מאשר טובת עצמי, ועכשיו ברגע של מבחן, ורעך ושמח בליבו, כך היה הוא באמת שמח, אומרת הגמרא, בשכר ורעך ושמח בליבו, זכה לחושן המשפט על ליבו. גם כאן המילה זכה מופיעה. הוא טרח מעל כולם, אז הוא זכה להיות כהן גדול, שחושן המשפט נמצא על ליבו, וכל הדורות הבאים, כל צאצאיו של אהרון שהם היום כהנים, בזכות אותו ניסיון שהוא עמד בו ושמח בליבו. מכאן צריך ללמוד גם לעניין הכתר האחר שמופיע כאן בדברי חז"ל, כתר תורה. איך זוכים לכתר תורה? זה לא בא מאליו. שם אמנם אצל אהרון ודוד הם קיבלו וזה נמשך לדורות עולם, את הכהונה ואת המלכות. כתר תורה בידו של כל אדם לזכות בו. אבל מה זה לזכות? ללכת שם לצד, לקחת כתר ולשים על הראש? רק על ידי עמל. אדם שהוא עמל וטורח, לא לחינם המשנה אומרת באבות בפרק ו' שהתורה נקנית ב-48 דברים. נקנית. צריך לשלם על זה. מה לשלם? את המאמץ, את הטרחה, את הלימוד של כל 48 דברים, ולבחון את עצמי, איפה אני עומד, במה אני בסדר, מה לא צריך, איפה צריך לשפר יותר. וכך האדם יכול להגיע למצב של קניין תורה, שהוא זוכה, הוא זוכה בכתר הזה, לוקח את הכתר ומניח אותו על הראש. ונסיים בעוד נקודה אחת חשובה, פעמים שאדם עמל ותורח, והוא כל כך רצה לראות תוצאות, והוא רואה ששכח את מה שהוא למד, ונכון שצריך לשנן ולחזור, אבל פעמים שהוא מרגיש, אין לי את היכולת, אין לי את הכוחות, ואני עמלתי ולא הבנתי, ועמלתי ואני לא זוכר, כאן צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא שמח בעמל תורה של האדם, ונותן לו שכר על העמל, גם אם אחר כך הוא לא רואה תוצאות. חוץ מדברי המקובלים, שמי שעמל בתורה, גם אם הוא שכח, אבל זה לא היה תלוי בו, הוא לא יכול לחזור על הכל, אז בעולם הבא מזכירים לו כל מה שהוא למד, ושם הוא זוכר את הכל מחדש. אבל גם עצם העמל עצמו, נתאר לעצמנו אדם שבנה לבנה לצורך הבניין. עכשיו הוא עזב את הלבנה, והוא הולך לבנות לבנה אחרת, ועוד לבנה ועוד לבנה. אבל כל לבנה שהוא סיים ושם אותה בבניין, הוא שמח, התקדמתי עוד צעד. אבל עכשיו אני עסוק בלבנה אחרת, אבל הלבנה הקודמת שמורה. היא חלק מהבניין. כך גם בעבודה הרוחנית, כל דבר שאדם עמל, גם אם הוא לא רואה עכשיו את הפירות, אבל הלבנה הזו קיימת. ובסך הכל בבניין הפאר הסופי, שם הוא יגלה את כל הלבנים שטרח ועמל בהם במשך כל החיים. ויהי רצון שניקח לעצמנו את הדוגמה האישית הזו, מגדולי הדורות, מגדול הדור שלנו, מרן, ראש הישיבה, חכם שלום כהן, זכר צדיק לברכה, שאנחנו קטנים מלהספיד, אבל חובה מוטלת עלינו, על כולנו, שלא להתעצל בהספדו של צדיק, ויהי רצון שנזכה במהרה לגאולה שלמה, בחסד ורחמים, אמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר ויושב ראש ארגון הידברות.